כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi all was of the beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי יום שלישי וו באייר תפשין עין זין חף א' לעומר, שהם שלושה שבועות לעומר. מסכת בבא בתרא דף קוף, הדף המאה, השתבח שמו לעד. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר, גם היום הזה, יום העצמאות תשע"ז, את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. אנחנו סופרים בימים אלו את ספירת העומר, והיום הזה הגענו למספר שלם של שלושה שבועות. היום הזה הגענו למספר עגול ומיוחד בספירת הדפים היומיים שלנו. מסכת בבא בתרא, דף קוף, הדף המאה. ושימו לב לפרפראות לחוכמה, הלא היא הגימטריה שמספרת אודות היום המיוחד הזה. יום העצמאות תשע"ז, הדף המאה בבא בתרא, זה בגימטריה 2193. זה בדיוק הפסוק, ואברכה מברכך ומקללך האור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. זה גם הגימטריה של הפסוק בתהילים קוף יוטט, יבואוני רחמך ואחיה, כי תורתך שעשועי. וגם, מלך ביופיו תחזנה עיניך, תראינה ארץ מרחקים. לומר לך, שהכל מאיתו יתברך, התשועה והגאולה, ובפינו שבח והודיה לבורא כל העולמים על אשר גמלנו. יהי רצון לפניך, אדוני אלי ולא אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה לדי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אמר תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתה. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, עם פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. אתמול למדנו את הדף התשעה ותשעים של מסכת בבא בתרא, ובסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום והחזרה. כעת נציג גם את התשובות. שאלה ראשונה הייתה בדף צדי ת', כיצד יש ליישב את סתירת הפסוקים לגבי קודש הקודשים? פעם אחת כתוב למד עמות קומתו, ופעם אחת חף עמות קומתו. התשובה היא, חף עמה זה משפת הקרובים ולמעלה. שאלה שנייה, למאן דאמר שפני הקרובים היא של אחיו, כיצד הוא מיישב את הפסוק ופניהם לבית? והתשובה, שזהו כשאין עושים רצונו של מקום. שאלה שלישית, למאן דאמר שפניהם לבית, כיצד יישב הפסוק ופניהם היא של אחיו? והתשובה, שהיו מצודדים כך שפניהם קצת כאי של אחיו. שאלה רביעית, כשיש לאחד בית ולשני בור לפנים מהבית, מדוע צריך בעל הבית מנעול לבור שאינו שלו? והתשובה, כדי שיבוא בעל הבור למלות מבורו רק שבעל הבית בביתו, ולא יחשוד באשתו מבעל הבור. שאלה חמישית, מי שאמר לחברו שמוכר לו עמת המים להשקות ביתה של אחין, מה צריך לתת לו? התשובה, רוחב בית עמות לעמת המים, ועמה מכאן ועמה מכאן, בבית אגפיה לקטליה. שאלה השישית והאחרונה על דף צדיתת, מדוע נקראת עמה בשם הזה? התשובה, משום שעומקה עמה. אלו הם דברי התוספות. אלה הם, מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה לאשר למדנו אתמול בדפינו היומי, הלא דף צדי ת' של מסכת בבא בתרא. וכעת אחי ורעי וכעת מוריי ורבותיי, הגענו לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שלישי בשבוע ו' באייר תשע"ז, 21 לעומר, שהם שלושה שבועות לעומר. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו. לימוד דפינו היומי הוא הדף המאה, דף קוף של מסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף צדי ת' עמוד ב' מן המשנה השנייה המצויה בעמוד, שבע שורות לפני סוף הדף. משנה פותחת במילים, מי שהייתה דרך הרבים עוברת לתוך שדהו. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. משנתנו עוסקת בדיני מעבר רבים בשדה ובדיני רוחבם של סוגי דרכים. אומרת המשנה, שמובאת גם במסכת בבא קמא דף כ' עמוד א', מי שהייתה דרך הרבים עוברת לתוך שדהו, מעבר שעוברים בו הרבים באמצע שדהו, או שהרבים נהגו מאז ומתמיד לעבור שם, או שבעל השדה נתן להם את הדרך לעבור בה. נטלה, נטל את הדרך לעצמו כגון שחרש את מקום הדרך, או סתם את המעבר, ונתן להם במקומה דרך אחרת מן הצד, מה שנתן נתן, ושלא לא הגיעו. הדרך שנתן לרבים בצד השדה נשארת לשימוש הרבים, והדרך הראשונה שסבר הבעל הבית שתהיה מעטה שלו, אינה שייכת לו ואינו רשאי לעכב את הרבים מלשוב ולהשתמש גם בה. ועוד אומרת המשנה, דרך היחיד רוחבה 400 כרוחב עגלה שאמורה לעבור שם, על כן המוכר לחברו דרך בשדהו כדי שהלוקח יעבור דרכה לשדה שלו, עליו לתת לו דרך ברוחב זה. דרך הרבים רוחבה 16 אמה, והמוכר לחברו דרך בשדהו שיעברו ברבים נותן לו דרך ברוחב זה. במסכת שבת באותו דף, דף צדיתת נאמר, שרוחב רשות הרבים זה 16 אמות, ולמדו זאת מעגלות במדבר שהיו נוסעות 2 זו בצד זו ורווח ביניהם, ועליהם היו מונחים הקרשים אורכם על רוחב העגלות, והרוחב היה 16 אמות. דרך המלך אומרת המשנה אין לה שיעור ברוחבה, ועל כן מלך פורץ לו דרך בבניינים ובשדה לפי הצורך כדי לעבור דרכה. לכאורה אין הדין הזה שייך למשנתנו, שהרי מדובר כאן בזכויותיו של המלך, ואכן הרשב"ם לקמן בדף קוף עמוד ב' כותב שדין זה הובא בדרך אגב, מכיוון שהמשנה עוסקת ברוחבן של דרכים שונות, הזכירה גם את דרכו של המלך. המקור לדין הזה כותב הרשב"ם בספרי ספר שופטים, שנאמר בפסוק בספר דברים פרק י"ז פסוק י"ט, שיש למלך לשאת עמו ספר תורה לכל מקום שהולך, כדי שאירה את השם וישמור את כל מצוותיו. על זה אומר הספרי שרק בענייני שמירת המצוות שווה המלך לשאר אחיו, אבל לא בדברים הקשורים למלוכה, שהרי המלך פורץ לו דרך ואין מוחים בידו, מה שאין כן בעדיות. קשה לרשב"ם היכן למדו זאת מהפסוק הזה, והוא מבאר שהלימוד הוא מפסוק שאחרי זה, ששם נאמר, לבלתי רום לבבו מאחיו. כלומר, על המלך להרגיש את עצמו שווה עם אחיו, ועל זה אמר הספרי, שרק בענייני שמירת המצוות לא יתנסה המלך משאר העם, אבל בענייני המלוכה, ירום לבבו מאחיו. והיינו שיש לתת למלך להתנסה מעל העם ולפרוץ לו דרך כאן שירצה. כך גם מצינו, מוסיף הרשב"ם, דרשה דומה בכהן גדול שנאמר בו והכהן הגדול מאחיו. דרשו חכמים במסכת אוריות דף ת' עמוד א', גדלהו משל אחיו, כלומר עשה פעולות שהוא יהיה גדול מכל הכהנים, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות כלי המקדש פרק ה' הלכה א', שאם אין לו ממון הכהנים נותנים לו כל אחד לפי עושרו עד שהוא יהיה העשיר שבכולם. והמאירי כותב שכוונת המשנה שאדם קנה מחברו דרך בשדהו, בתנאי שתהיה רוחבה כרוחב דרך המלך. אז הדין הוא שהלוקח רשאי לעבור שם, ואימו קהל גדול ואין לזה הגבלה, אף שמזיקים את השדה בעוברם. ואילו המגיד משנה כותב בדעת הרמב״ם הלכות מחירה פרק כ"א הלכה י', להפך, שהמוכר לחברו דרך בשיעור של דרך המלך, לא חלה המחירה, והטעם, לפי שלא סמכה דעתו של הקונה, שהרי אינו יודע מה הוא קונה, כיוון שאין לה שיעור. ממשיכה המשנה ואומרת, דרך הקבר, המוכר לחברו דרך בשדהו כדי שיעברו בנושא מיטת המת ומלוויו לקוברו, אין לה שיעור לרוחבה. ונושא המיטה והמלווים אינם צריכים להצטמצם בדרך של 400 בלבד. בדבר זה הוא מתקנת חכמים שתקנו לכבודו של המת, כמבואר בגמרא לקמן בדף קוף עמוד ב'. פירוש אחר ברשב"ם, נושא המיטה והמלווים רשאים לעבור בדרכם לקבורת המת דרך שדה בלא רשות בעליה, אף שבהילוכם דורכים על התבואה, ובלבד שלא יטו ימין ושמאל ולא יקלקלו בניינים וכדומה. לא כמו מלך שמותר לו גם להרוס בניינים בדרכו. מסיימת המשנה ואומרת, המוכר לחברו שטח כדי לערוך בו את המעמד, מנהג הקשור להלוויית המת, שמבואר לקמן בגמרא בדף קוף עמוד ב', דייני ציפורי אמרו שעליו לתת לו שטח מרובע של בית 4 קבין, שאפשר לזרוע בו תבואה בכמות של 4 קבין. מידות השטח הזה נלמדות מהמידות של חצר המשכן, והוא ריבוע שכל אחת מצלותיו מידתה 40 אמות ו4 טפחים ו3 אצבעות ושתי עשיריות האצבע. כך מסביר הרשב"ם. זוהי המשנה שלנו, השנייה בדף צדיתת עמוד ב', וחי את החי וראי! אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. בדין הראשון במשנה מבואר שבעל שדה שהחליף את דרך הרבים שעוברת באמצע השדה לדרך צדדית, זכו הרבים בדרך השנייה וממשיכים להשתמש גם בדרך הראשונה. הבינה הגמרא שהטעם הוא מפני שאין אפשרות למנוע אותה מכך, לפי שאי אפשר להעמיד רבים לדין. שואלת הגמרא, מהי שלא לא הגיעו? מדוע לא התירו לו חכמים להחליף את הדרך בעל כורחם של הרבים? הלא להם אין הפסד בדבר. שמאחר הוא שתי הדרכים שוות, קופים על מידת סדום כמבואר לאל בגמרא בדף י"ב עמוד ב'. ואם הרבים ממשיכים להשתמש בדרך הראשונה וגורמים לו הפסד שאינו יכול לזרוע במקום ההוא, לנקוט פזרה ולייטיב שיקח מקל ביד, ישב בכניסה לשדה ויקט מי שרוצה לעבור שם. אומרים הרמב"ן והר"ן שנראה שהיה ברור לגמרא שההחלפה הועילה, שהרי נאמר מה שנתן נתן, ולכן מקשה הגמרא שאם כן מדוע שלא לא הגיעו, הרי הוא יכול לעשות דין לעצמו. והם מקשים מדוע הגמרא לא שאלה בדרך הפוכה, שמתוך שנאמר ששלא לא הגיעו, מוכח שהחלפה לא הועילה, אם כן מדוע מה שנתן נתן, הרי הוא יכול לעשות דין לעצמו ולקחת בחזרה את מה שהוא רצה לתת בתור החלפה. ותרץ הרמב"ן שאם נאמר שהחלפה לא הועילה, נמצא שהדרך השנייה שייכת לו מצד הדין, וכל שהרבים עדיין לא התרגלו לדרך החדשה, יכולו בקלות להחזיר אותה לעצמו, גם בלי להשתמש בכוח. והמשנה לא הייתה אומרת על כך, מה שנתן נתן. אילו הרן מתרץ, שאפילו לפי מי שסובר, שבמקום שאין הפסד אין אדם עושה דין לעצמו, זה דווקא כשנכנס לרשות חברו להוציא משם חפץ שלו, או שמעכב לעצמו חפץ של חברו שנמצא בידו. אבל דבר שנמצא אצלו וחברו מעולם לא זכה בו, וכי יעלה על הדעת שלא יוכל למנוע בכוח מחברו להיכנס ולקחת אותו, גם אם אין לו הפסד. ולפי זה, דווקא אם החלפה הועילה והוא רוצה למנוע בכוח מהרבים מלהשתמש בדרך שהייתה מעולם שלהם, זה נחשב לעשיית דין לעצמו. אבל אם ההחלפה לא הועילה, והוא מונע מהרבים מלהשתמש בדרך החדשה שמעולם לא הייתה שלהם ולא זכו בה, ודאי שאין זה נחשב לעשיית דין לעצמו. חוזרים אל הגמרא שתמאה, שם התמינה, לא אבי דין נשדין אלא נפשי, אפילו במקום פסעידה. האם נלמד ממשנתנו שאין אדם רשאי לעשות דין לעצמו אפילו במקום שיש לו הפסד? הרי במסכת בבא קמא בדף ז עמוד ב' למדנו, שגם הסוברים שבמקום שאין הפסד אין אדם עושה דין לעצמו, מכל מקום במקום שיש הפסד לדעת כולם, רשאי אדם לעשות דין לעצמו. עונה הגמרא אמר רב זביד משמי דרבה, אומנם מעיקר הדין הוא יכול למנוע את הרבים מלעבור בדרך הראשונה, אלא שחכמים תקנו שאף אם נתן להם דרך אחרת השווה לדרך הראשונה, מכל מקום אינו יכול למנוע את הרבים מללכת בדרך הראשונה. למה? גזירה שמה ייתן להם דרך הקלטון, דרך מעוקלת שאינה ישרה, ויהיה בזה תרחה לרבים ולא יהיה מי שימחה בידו. משום שכל אחד מהעוברים ושווים שם סומך על חברו שימחה בבעל הבית, ולבסוף אף אחד לא ימחה. כמו שאמרו בגמרא בדף כ"ד עמוד ב', קדירא דבי שותפי, לא חמימה ולא קרירה, קדירה של שותפים לא חמה כשהם רוצים לחממה ואינה קרה כשרוצים לקררה, לפי שכל אחד סומך על חברו שיעשה זאת. הביאה הגמרא תירוץ נוסף, רב משרשיה משמי דרבה ואמר, המשנה מדברת ונותן להם דרך הקלטון, שהוא גורם בזה טרחה לרבים, ולכן תקנו חכמים שימשיכו ללכת גם בדרך הראשונה. אבל אם אמנם נתן להם דרך אחרת ישרה, אינם רשאים עוד ללכת בדרך הראשונה. רב אשי אמר תירוץ נוסף, כל מן הצד, כל דרך שבעל השדה מחליף לרבים ונותן להם דרך אחרת בצד של הדרך שלהם, בין אם הדרך החדשה מעוקלת ובין אם היא ישרה, דרך על הקלטוני, לפי שהיא קרובה לזה ורחוקה לזה. כלומר, הדרך החדשה אומנם קרובה לאילו הגרים בצידה, אבל רחוקה לאילו הגרים בצד של הדרך הישנה, ולהם זו דרך הקלטון, ואין לבעל השדה רשות לגזול את הרבים. בעצם אין הבדל לדינה בין רב זביד לרב אשי, שהרי לשניהם בכל מקרה חכמים תקנו שהוא אינו מקבל לידיו את דרך הרבים הישנה, אלא שרב זביד ביאר את תקנת חכמים בגלל גזירה שמה ייתן להם דרך הקלטון, ורב אשי ביאר שכל דרך היא הקלטון. אבל רב משרשיה חולק עליהם, שהרי לפי דבריו, אם לא נתן להם דרך הקלטון, הוא כן מקבל את הדרך הישנה. מבררת עכשיו הגמרא את טעם הדין, מה שנתן נתן. שואלת הגמרא, מתוך כך שבעל השדה אינו מקבל את הדרך הראשונה מתקנת חכמים, או מצד הדין, לפי רב זביד זו תקנת חכמים, ולפי רב משרשיה ורב אשי, מעיקר הדין נשאר את הדרך לרבים, כי אסור לגזול את הרבים, מוכח שההחלפה לא הועילה. ואם כן, נתינת הדרך השנייה לרבים נעשתה בטעות. ואם כן, לימה להו שיאמר בעל השדה לרבים, שקלו דידחו ואבו לידידי, קחו לכם את הדרך הראשונה שהייתה שלכם, ותנו לי את הדרך השנייה שהייתה שלי. מדוע אמרה המשנה מה שנתן נתן? משיבה הגמרא המעני, המשנה שאמרה שהרבים זכו בדרך השנייה אף שניתנה בטעות, רבי אליעזרי. זוהי שיטת רבי אליעזר. נתניה, שנינו בברייתא, במסכת העירובין דף צדיד עמוד א', רבי יהודה אומר, משום רבי אליעזר, רבים שבררו, רבים שבחרו דרך לעצמם בשדה הפרטית, והם משתמשים בה מבלי לקבל רשות מבעל השדה, מה שבררו, בררו. בחירתם קיימת ואין אפשרות לסלקם. ומעתה מבוארת משנתנו שסוברת כרבי אליעזר, שאם כאשר הרבים בחרו להם דרך בלי רשות בעל השדה, אין אפשרות לסלקם? כל שכן במקרה של המשנה שבעל השדה נתן את הדרך השנייה מדעתו, אף שהייתה זו נתינה בטעות, נתינתו קיימת ואין אפשרות לסלק את הרבים מן הדרך הזו. מאחר והובא שיטת רבי אליעזר בעניין רבים שבררו להם דרך, מבררת הגמרא את שיטתו. תמאה הגמרא לרבי אליעזר, רבים גזלנים נינו? וכי לפי רבי אליעזר מותר לרבים לגזול, והרי השימוש בדרך הזו היא גזלה? מדוע אמר רבי אליעזר שבחירתם קיימת ולא ניתן לסלק אותה מהדרך הזו? עונה הגמרא, אמר רב גידל, אמר רב, אומר רב גידל בשמו של רב, רבי אליעזר דיבר, כגון שעבדה להן דרך באותה שדה. הייתה לרבים דרך בשדה של בעל הבית, אבל הדרך עבדה ואינה ניכרת ולא ידוע איכני. ועתה בחרו להם הרבים דרך מעצמם. על זה אמר רבי אליעזר שבחירתם קיימת, וכל שכן במשנתנו שבעל השדה נתן להם את הדרך השנייה מדעתו, שהם זכו בה. ואף שיחיד שעבדה לו דרך בשדה חברו אינו רשאי לבחור לעצמו דרך, אלא רק על ידי רשותו של בעל השדה או על ידי בית דין. מכל מקום, לרבים יש כוח של בית דין ובחירתם קיימת, כיוון שאין מי שיתבע את בעל השדה לדין. היד רמה הרמב"ן והמאירי כותבים שרבים שעבדה להם דרך ובררו להם דרך כלשהי, לפי רבי אליעזר היא קנויה להם אפילו אם אחר כך נמצאה הדרך הראשונה. והטעם, שמאחר שבררו לעצמם את הדרך השנייה כדין, שוב אין מוציאים אותה מידיהם. ולא יכול בעל השדה לטעון, קחו את שלכם ותנו לי את שלי. ובזה דומה דינו של רבי אליעזר למשנתנו, לשבמשנתנו יש עדיפות לרבים, בזה שבעל השדה נתן מדעתו ולא שהרבים בררו לעצמם. מקשה הגמרא, יחי עם כך שרבי אליעזר דיבר באופן שעבדה לרבים דרך בשדה? המי, מדוע אמר רבא ברבונה אמר רב? מדוע רבא ברבונה אמר בשמו של רב, אין הלכה כרבי אליעזר? הרי הדין עמו. ואם כן, סותרים דברי רב, שאמר רב גידל משמו שרבי אליעזר דיבר באופן שעבדה לרבים דרך, לדבריו שאמר רבא ברבונה משמו, שאין הלכה כמותו. והרשב"א מביא את המשנה במסכת כתובות בדף קט עמוד ב', ושם מבואר לפי הסבר הגמרא, שאם לראובן הייתה שדה ומארבע רוחותיה היו ארבע שדות השייכות לארבעה בני אדם שונים, ובאחת השדות הייתה לראובן דרך לשדהו, וראובן נסע למדינת הים ובינתיים קנה שמעון את כל ארבעת השדות, כשחזר ראובן התברר שהדרך לשדהו נעבדה ולא זכור לו באיזה שדה עברה הדרך. עכשיו תובע ראובן את שמעון שייתן לו דרך באחת השדות, כי הרי ברור שהייתה לו דרך באחת משדותיו אלא שראובן אינו זוכר. יש מחלוקת הנעים בדין הזה. אדמון סובר שרשאי ראובן לקחת לעצמו את הדרך הקצרה ביותר לשדהו, וחכמים סוברים שיש לשמעון זכות לדרוש מראובן לקנות את הדרך הזו אפילו במחיר גבוה, שהרי יכול שמעון להחזיר את השדות לבעליהם הקודמים, ואז לא יוכל ראובן לרדת עמם לדין, לפי שכל אחד ידחה אותו שהדרך נמצאת אצל חברו ולא אצלו. והעיר הרשב"ם שאפילו לחכמים הסוברים ששמעון רשאי לדרוש כסף עבור הדרך, זה דווקא שם מפני שלשמעון יש טענה שיכול להחזיר את השדות לבעליהם. אבל אם כל השדות היו שייכות מעולם לאדם אחד, פשוט שמגיע לראובן דרך בתוך אחת השדות. ואם כן, גם בדינו של רבי אליעזר שעבדה לרבים דרך בשדה, מדוע לא נפסקה הלכה כרבי אליעזר? הרי ודאי יש להם זכות בשדה הזו. זו שאלת הגמרא על פי הסברו של הרשב"ם. רצת הגמרא, מן דמתניהה לא מתניהה. מי ששנה בשם רב את הממרה הזו, לא שנה בשם רב את הממרה השנייה. כלומר, רב גידל ששנה בשם רב, שרבי אליעזר דיבר בעבדה לרבים דרך בשדה, לא שנה בשם רב שאין הלכה כרבי אליעזר. מקשה הגמרא, לפי רבא ברבונה שסובר שאין הלכה כרבי אליעזר, אם כן ברור שאין להעמיד את המשנה כשיטתו. ושוב חוזרת שאלת הגמרא וטעם המאי, אם מצד הדין הדרך הראשונה שייכת עדיין לרבים, מדוע גם הדרך השנייה קנויה להם? והמהרש"ל והמהרש"א מסבירים ששאלת הגמרא וטעם המאי אינה רק על המשנה, כי אם גם על רבי אליעזר לפי רבא ברבונה, שלא מדובר בעבדה להם דרך. מדוע סבר שמה שבררו בררו? מבארת הגמרא הסבר אחר מדוע זכו הרבים בדרך השנייה. אומרת הגמרא, מה שבמשנתנו זכו הרבים בדרך השנייה זה משום דינו דרב יהודה. ואמר רב יהודה, מסכת בבא קמא דף כוח עמוד א', וכן למדנו זאת לעיל בדף י"ב עמוד א', ובדף חבב עמוד ב', ובדף סמך עמוד ב', מיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו. חריץ בקרקע או תל אפר ששימש גבול בין שתי שדות ולא היה ראוי להליכה, שהרבים אישרו את הקרקע שתהיה ראויה להליכה עליה, ובעל הבית ידע ושתק ולא מיכה בידם, אסור לקלקלו, כיוון שהוא שתק, אז מן הסתם מחל להם, וכך הם זכו בדרך. וגם משנתנו מדברת שהרבים התחילו להשתמש בדרך השנייה. ומעטה, אם במקרה של רב יהודה שהרבים תקנו את הדרך בלי רשות, ואחר כך בעל השדה מחל להם, זכו הרבים בה, כל שכן כאן שהוא נתן להם אותה מדעתו, אף שהייתה זו בטעות. שזכו בדרך השנייה, אלא שחכמים כנסו אותו שלא יקבל את הדרך הראשונה לפי שנתן להם דרך הקלטון. נמצא שלפי הרשב"ם יש שני תירוצים על קושיית הגמרא מדוע מה שנתן נתן. תירוץ אחד שהמשנה סוברת כרבי אליעזר, וכפי שביאר רב גידל בשיטתו שעבדה לרבים דרך בשדה, והמקרה במשנה עדיף בזה שבעל השדה נתן את הדרך השנייה מדעתו. התירוץ השני שהמשנה סוברת כרב יהודה שמיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו. אילו התוספות בדיבור המתחיל כגון חולקים על הרשב"ם וסוברים שקיים רק את התירוץ השני שהטעם הוא משום מיצר שהחזיקו בו רבים. ולדעתם אין אפשרות להעמיד את משנתנו כרבי אליעזר לפי ההסבר של רב גידל. זאת כיוון שהמקרה במשנה אינו דומה למקרה של רבי אליעזר, כי במקרה של רבי אליעזר שעבדה לרבים דרך בשדה, מגיע לרבים דרך בשדה. אבל במשנתנו לא עבדה להם דרך ומחזיקים בדרך אחת שלא כדין. ולכן מפרשים התוספות והרמב"ן שקושיית הגמרא וטעם המאי זה לכולי עלמא. כיוון שאין אפשרות להעמיד כרבי אליעזר, או מפני שאין הלכה כמותו, או מפני שהמשנה לא מדברת בעבדה לדרך, על כן צריך להעמיד את טעם המשנה כרב יהודה שמיצר שהחזיקו בו רבים, אסור לקלקלו. אז לסיכום הסוגיה שלנו, צריך לומר שסוגייתנו עוסקת בשלושה מקרים של תפיסת דרך על ידי הרבים. א', דינו של רב יהודה מיצר שהחזיקו בו רבים, דהיינו רבים שהחזיקו בדרך שבשדה של מישהו, ותקנו אותה שלא ברשות בעל הבית, ובעל הבית ראה ושתק ומחל להם, או שהרבים הלכו בדרך בהסכמת בעל השדה, הרבים זכו בדרך הזו על ידי הילוך בו, ואסור לקלקל את הדרך הזו. וכן המקרה במשנה שבעל השדה נתן דרך לרבים אף שהיה זה בטעות, הרבים זכו בדרך על ידי הליכה בה, ועל זה אמרה המשנה מה שנתן נתן. מקרה שני, דינו של רבי אליעזר לפי רבא בר אבונה, והיינו תפיסת דרך על ידי רבים בלי הסכמת בעל השדה. ומה שבררו בררו, ועל השאלה וכי רבים גזלנים הם, התירוץ הוא שהפקר רבים הוא הפקר כמו הפקר בית דין. המקרה השלישי זה דינו של רבי אליעזר לפי רב גידל המערב. דהיינו תפיסת דרך על ידי רבים בלי הסכמת בעל השדה, אלא שהייתה לרבים דרך באותה שדה ונעבדה שם. לעניין הלכה, לדעת הרשב"ם הלכה בזה כרבי אליעזר, שהרי הגמרא מעמידה את משנתנו כמו רבי אליעזר. שואלת עכשיו הגמרא ורבי אליעזר לפי הסברו של רבא בר אבונה הסובר שרבים שבחרו להם דרך בשדה, תפיסתם קיימת, גם אם לא עבדה להם דרך, רבים במה יקנו לי? באיזה קניין קנו הרבים את הדרך? משיבה הגמרא בהילוכה, על ידי הילוכם בדרך קנו הרבים אותה. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא ובא מבואר שלדעת רבי אליעזר אפשר לקנות קרקע בהליכה. נתניה אומרת הגמרא, שנינו בברייתא, מחר אדם לחברו קרקע והלוקח הלך בה לאורכה ולרוחבה, קנה בקרקע את מקום הילוכו. אלו הם דברי רבי אליעזר, וחכמים אומרים, אין הילוך מועיל כלום עד שיחזיק. כיוון שהליכה בקרקע אינה נחשבת לקניין ולא קנה הלוקח עד שיחזיק, עד שיעשה קניין חזקה בקרקע, כגון שיכין את הקרקע לחרישה, או יגדור פרצה כלשהי, או שינעל את השער, שלא ייכנסו זרים, או שיפרוץ בפתח כלשהו. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, מה איתם עד רבי אליעזר? מניין למד רבי אליעזר שאפשר לקנות קרקע בהליכה? לכתיב, נאמר בפסוק בספר בראשית פרק י' ג' פסוק י' ז' שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. אם כן למדנו קניין קרקע בהליכה. שואלת הגמרא ורבנן שאמרו שאין הילוך מועיל כלום, מה יענו לראיית רבי אליעזר מאברהם שקנה את ארץ ישראל בהליכה? תרצת הגמרא, התם שם משום חביבותא דאברהם ודכאמר לאחי. בגלל חביבותו של אברהם אצל הקדוש ברוך הוא, לכן הודיעו שייתן לו את הארץ במתנה כדי שיהיה נוח לכבוש לפני בניו. כדי שיהיה נוח לבני ישראל לכבוש את ארץ ישראל כיורשים של אברהם. ושלא יקטרג עליהם השטן שהם כגזלנים. אבל אין הכוונה שאברהם קנה את הארץ בהליכה. והריטב"א כותב פירוש נוסף מדוע הבטחת הקדוש ברוך הוא לאברהם על נתינת הארץ מקהילה את כיבוש הארץ לבניו. מפני שאחרי שהובטחה לו הארץ, גם אם בניו יחטו, לא יוכל השטן לקטרג ולהפסיד להם את ירושת הארץ. ומתוך זה כשכתב הרשב"ם שבני אברהם כובשים את הארץ כיורשיו, מוכח שלדעתו אברהם קנה את הארץ בקניין כלשהו ולכן נקראים בניו יורשים. אלא שלפי חכמים הקניין לא היה בהליכה אלא בקניין אחר. והריטב"א מוסיף שאברהם לא קנה את ארץ ישראל בהליכה אלא או בדיבור של הקדוש ברוך הוא, כמו שמצאנו בגמרא במסכת קידושין דף כ עמוד ב, אמירה לגבוה כמסירה לאדיוט, כלומר אדם מקדיש דבר וההקדש קונה זאת באמירתו, ויש לזה חוזק כמו מסירה באדיוט, כך גם באמירת הקדוש ברוך הוא זכה אברהם בארץ, או שאברהם קנה אותה בחזקה של ישיבה, כמו שנאמר בספר בראשית פרק י"ב פסוק ח' ויית אוהלו. כלומר, אברהם נטע את אוהלו וישב שם, ודי בחזקה במקום אחד כדי לקנות את כל ארץ ישראל. כנאמר במסכת קידושין דף זך עמוד ב', מכר לו 10 שדות ב-10 מדינות, כיוון שהחזיק באחת מהם, קנה את כולם. עכשיו הגמרא לקמן מבארת שיש מקרה שבו מודים חכמים לרבי אליעזר שאפשר לקנות קרקע בהליכה. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מודים חכמים לרבי אליעזר בשביל של קרמים, בדרך העוברת בין הקרמים הועיל ונעשה להילוך, נקנה בהילוך. כיוון שהשימוש היחיד של הדרך הזו אינו אלא בהליכה, לכן נקנה בהילוך לפי שהדרך שבה נהנים מהקרקע היא גם הדרך לקנותה. והרשב"א מביא דוגמה לכך מהגמרא לעיל בדף נ"ג עמוד ב', גר שמת ואין לו יורשים והייתה לו קרקע, אם בא אדם והציע שמחות על הקרקע ושכף שם, קנה את הקרקע אף שלא עשה פעולות חזקה רגילות של קרקע, של נעילה, גדירה או פריצה. מבארת הגמרא מהו שיעור הרוחב של שביל של קרמים. כי עתו לקמד רב יצחק ברמי, כאשר באו בעלי דינים לדון אצל רב יצחק ברמי בשאלה, מהו רוחב הדרך של המוכר לתת לחברו שקונה ממנו שביל של קרמים? אמר להו, אמר למוכרים, הבו לי עליכם לתת ללוקח שביל ברוחב כזה, כי איך ידדר איתונה דשבישתה ועדר, כדי שיוכל לישא על כתיפו מסע של זמורות מהכרם, ולהסתובב לכאן ולכאן ועדיין לא ייגעו הזמורות במחיצות השביל. וערת הגמרא שלא בכל מקרה צריך שביל של קרמים להיות רחב כל כך, ולא אמרן, מה שאמרנו בשיעור הרוחב של שביל של קרמים אינו אלא דמסיימין מחיצתה, כאשר יש לכרם מחיצות גבוהות שאם לא יהיה השביל מספיק רחב, עלולות הזמורות להתקל במחיצות של הכרם והמסע ייפול מעליו. אבל לא מסיימין מחיצתה, כאשר אין שם מחיצות, די ברוחב כזה, כאיך הדשקיל קרה ומנח קרה, שירים רגלו אחת ויניח את חברתה, כלומר רוחב שמספיק להילוך אדם, שהרי גם אם יישא מסע של זמורות, אמנם הם ייכנסו לתוך הכרם, אבל אינו ניזוק בזה, שהרי לא ייתקלו בדבר מה. הרשב"א מביא שיש גורסים להפך בגמרא, שרק כאשר אין מחיצות לשביל, אנחנו אומרים שיש לתת ללוקח רוחב שילך עם מסע של זמורות ברווח. אבל כאשר יש לשביל מחיצות, מקבל הלוקח את השביל כמות שהוא. אבל הרשב"ם דוחה את הגרסה הזו, מפני שלדעתו אם מוסכם שהלוקח יקנה שביל סתם, גם אם יש לשביל מחיצות, מדוע שלא ירחיב את השביל לרוחב שראוי על ידי הזזת המחיצות. אומרת הגמרא שנינו במשנה, שדרך היחיד 400. המוכר לחברו דרך בשדהו, כדי שהלוקח יעבור דרכה לשדה שלו, עליו לתת לו דרך ברוחב של 400 כרוחב עגלה שאמורה לעבור שם. תנא שנינו בברייתא, החירים אומרים שרוחב דרך היחיד כדי שיעבור חמור במסעו, ושיעורו יובואר להלן. אמר אבונה, הלכה כהחירים. ותנו דייני גולה, ושמואל וקרנה שנקראו דייני הגולה, שנו ברייתא אחרת שאומרת ששיעור רוחב דרך היחיד היא שני גמדים ומחצה, 2.5 אמות קטנות. ואמר אבונה, הלכה כדייני גולה. ושיעור כל אמה כמו מהמרפק עד האצבעות, כך אומר הרשב"ם. והוא מביא שיש הפרשוש הכוונה לאמות שלימות. והביאו ראייה מהחרב של אהוד בן גירה, שנאמר עליה בספר שופטים פרק ג' פסוק ט' ז', גמד אורכה. והרשש כותב שהראייה היא מהתרגום של אותו פסוק, שמתרגם גרמידה אורכה, גרמידה זו אמה. שואלת הגמרא ואמר אבונה, הרי רבונה אמר הלכה כאחירים, אז איך חזר ואמר שהלכה כדייני גולה? משיבה הגמרא, אידי ואידי אחד שיעור ההוא. שני השיעורים זה שיעור אחד, כלומר רוחב של חמור במסעו זה 2.5 אמות קטנות. וזאת חידש רבונה כשפסק הלכה כשתי הממרות. אומרת הגמרא שנינו במשנה שרוחב דרך הרבים הוא 16 אמה. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמי בברייתא, מחר אדם לחברו בשדהו דרך היחיד כדי שהלוקח ילך בה לשדהו, צריך לתת לו דרך שרוחבה 4 אמות. מחר לחברו בשדהו דרך שעוברת מעיר לעיר כדי שרק בני שתי הערים הללו ישתמשו בה, נותן לו דרך שרוחבה 8 אמות, כדי שכאשר ייפגשו שתי עגלות משני הכיוונים, תעבור נזו בצד זו ולא תעכב האחת את חברתה. דרך הרבים, מחר לחברו דרך בשדהו כדי שתשמש למעבר של רבים גם מערים אחרות, צריך להקצת לו דרך ברוחב 16 אמות. דרך שהרוצח בשוגג נמלט בה לערי מקלט, רוחבה 32 אמות. אמר אבונה מהיקרא, כיצד לומדים זאת מהפסוק שזה רוחב הדרך להרי מקלט, דכתיב נאמר בפרשת הרי מקלט ספר דברים, פרק יוטט פסוק ג', תכין לך הדרך. היה צריך להיות כתוב, תכין לך דרך. נכתב המילה הדרך ללמדנו, מאיתור האות ה', שהדרך לעיר מקלט צריכה להיות כפולה מדרך רגילה. ומאחר וסתם דרך שבתורה רוחבה 16 אמות, נמצא שרוחב הדרך להרי מקלט הוא 32 אמות. ובטעם הדבר כותב המאירי שאם הזדמנו רבים מכיוונים שונים למהר לעיר מקלט, תהיה הדרך מזומנת להם. שנינו במשנה דרך המלך אין לה שיעור לרוחבה. מבארת הגמרא הטעם הוא מפני שהמלך פורץ גדר לעשות לו דרך ואין ממחין בידו. כותב הרשב"ם שזו משנה במסכת סנהדרין דף כ עמוד ב', שדרך המלך אין לה שיעור מפני שהמלך פורץ לו דרך ואין מקומה כאן של שיעור הדרך הזו, משום שכבר נשנתה במקומה, ועוד שהרי כאן עוסקים במוכר דרך לחברו ולא בזכויותיו של המלך. אלא שאגב שהובאו שיעורי דרכים שונות, הזכירו גם שלדרך המלך אין שיעור. אבל המאירי כתב שכוונת המשנה היא שהיא מחר לחברו מקום לדרך שרוחבה כרוחב דרך המלך, מאחר ולדרך המלך אין שיעור, גם לדרך שקנה אין שיעור, ורשאי הלוקח לעבור בה עם קהל גדול, אף שהם מזיקים את התבואה בדריסתם. אבל אסור להם להרוס מבנים בשדה של המוכר, אף של המלך מותר הדבר. כבר הזכרנו שהמגיד משנה בהלכות מכירה פרק כ"א הלכה י' כותב בדעת הרמב״ם, שהמוכר לחברו דרך בשיעור של דרך המלך לא חלה המכירה, והטעם לפי שהקונה אינו גומר בדעתו לקנות דרך זו, לפי שאינו יודע מה הוא קונה כיוון שאין לה שיעור. אומרת הגמרא שנינו במשנה דרך הקבר אין לה שיעור, כלומר המוכר לחברו דרך בשדהו כדי שיעברו בנושאי מיטת המת ומלוויו לקוברו, אין שיעור לרוחב הדרך וכל מלווי המת יכולים ללכת בדרך זו. ואומרת הגמרא הטעם הוא משום יקרא דשחבא, כבודו של המת, והיינו שאם יהיה שיעור לרוחב הדרך ויהיו למת מלווים הרבה, יהיו צריכים חלקם להימנע מללוותו ואין זה מכבוד המת. ומותר למלווים לדרוך על תבועה בשדה, אבל לא להרוס מבנים שעומדים בדרכם. כך אומר הנימוקי יוסף. שנינו במשנה שהמוכר לחברו שטח כדי לערוך בו את המעמד, דייני ציפורי אמרו שעליו להקצות לו קרקע מרובעת בת 4 קבין, שאפשר לזרוע בתבועה בכמות של 4 קבים. בזמנים קדומים הייתה לכל משפחה מערת קבורה שבה היו קוברים את בני המשפחה, והברייתא שלפנינו עוסקת במכירת מערה שכזו. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה במסכת כתובות דף דף עמוד א' ובמסכת בכורות דף נון ב' עמוד ב'. המוכר קברו, כלומר את מערת הקבורה של משפחתו, אילו הנימוקי יוסף כותב שהכוונה שאחד מבני המשפחה מכר את חלקו במערת המשפחה, או שמכר את הדרך המובילה לקברו או את מקום מעמדו, את המקום הסמוך למערת הקבורה שבו היו מקיימים את המעמד כפי שיבואר לקמן, ובית הספדו, או שמכר את הבית שבו היו נושאים הספדים לכבודו של המת, באים בני משפחה וקוברים אותו, את המוכר או את אחד מבני המשפחה על כורחו של הלוקח. והטעם משום שיש בזה פגם, גנאי למשפחה שאין לה מקום קבורה, ועל כן קבעו חכמים שמכירת המערה בתהילה ודמי המקח יוחזרו לקונה. והמקור לכך, במסכת בכורות דף נ"ב עמוד ב', שם נאמר בפירוש שיש להחזיר ללוקח את כספו. הרמב"ם בהלכות מכירה פרק כ"ד הלכה י"ז וכן הטור כותבים שמחזירים ללוקח את דמי הקבר. מדייק הפרישה שלא כתבו הפוסקים בסתם שיש להחזיר ללוקח את דמיו, כי היה משמע שגם אם הלוקח קנה את הדרך המובילה לקברו ומקום המעמד ובית ההספד, המכירה בתהילה ויש להחזיר ללוקח את כספו, אלא כתבו להחזיר לו את דמי הקבר. והטעם, משום שאחרי שקוברים את המת בקבר נאסר המקום בענה, נמצא שיש כאן מקח טעות וצריך להחזיר ללוקח את כספו. אבל שאר מכירות, כגון הדרך לקוברו ובמקום המעמד, כל אלה אינם נאסרים בענה, ורשאי הלוקח לומר, כשתצטרכו את המקום תשתמשו בו, ואחר כך אחזור ואשתמש במקומות הללו לצורכי, ואם כן המכירה אינה בתהילה. הברייתא להלן עוסקת בפרטי מנהג מעמדות שהיו נוהגים בזמנים קדומים. המנהג היה שאחרי שקברו את המת, היו קרובי המת שאינם אבלים, הולכים מעט ויושבים כדי לנחם את האבלים או כדי להרבות בצער ובבכי על המת ולשוב בתשובה. ושוב היו נעמדים והולכים מעט ויושבים וחוזרים על כך כמה פעמים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אין פוחתין משבעה מעמדות ומושבות למת. כלומר, מספר הפעמים שעומדים והולכים מעט ויושבים, אינו פחות משבעה, וזו כנגד מספר הפעמים שנזכר הבל במגילת קהלת. הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. בפסוק הזה נזכר המילה הבל בלשון יחיד 3 פעמים, והמילה הבלים שכלולים בשני הבלים פעמיים. ובסך הכל 4 הבלים, וביחד 7 הבלים. הרשב"א מביא שיש אומרים שהטעם שנהגו לעשות מעמדות מפני ששידים מלווים את החוזרים מבית הקברות, ועל ידי המעמדות השידים היו מסתלקים. הרתבה כותב ששיבת ההבלים כנגד 7 דברים שהעולם פועל על פיהם. זרע וקציר, קור וחום, קיץ וחורף, ויום ולילה. שזו בעצם יממה שנמנית כאחד, וביחד הם 7. מלמדינו קהלת, שהחי ייתן לליבו שכל ענייני העולם הם הבל, ואשרי מי שעמל בתורה ובמעשים טובים. ובלחם שמיים הוא כותב ששיבת ההבלים כנגד 7 תקופות האדם בחייו, ילדות, נערות, עלמות מלשון עלם, בחרות, עמידה, זקנה וישישות שכולם הבל. אמר לרבה חברי דרבה לרבה שיחי אבדי, כיצד היה מנהג המעמדות במקום שנהגו לעשותן? אמר לכדתניה, כפי ששנינו בברייתא בדברי רבי יהודה. וכך אמר רבי יהודה, ביהודה, מדינה בארץ ישראל שנקראת יהודה, בראשונה בזמנים קדומים לא היו פוחתים משבעה מעמדות ומושבות למת, כגון לאחר שישבו קרובי המת, אמר להם הממונה, עמדו יקרים עמודו, ולכו למקום אחר. לאחר שהלכו מעט, אמר להם הממונה, שבו יקרים שיבו. ולא היו מנחמים ומרבים בבכי בעת ישיבתם. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, אם כן שמנהג המעמד אינו אלא הליכה מעט וישיבה כמה פעמים, אף בשבת מותר לעשות כן, שהרי לדבריו לא ירבו בבכי ובניחומים שאסורים בשבת. הרתבה והנימוקי יוסף מבארים שחכמים לא התכוונו להקשות על רבי יהודה, אלא שבתחילה סברו חכמים שהמעמד כולל גם צידוק הדין ואסור לעשותו בשבת. כשאמר להם רבי יהודה שאין הדבר כן, אמרו לו אם כך, במקרה שהזדמן להבילים להיות בבית הקברות אחרי הקבורה לאחר כניסת השבת, יכולים לעשות שם את המעמד. אבל רבינו גרשום מבאר שכוונת חכמים כן הייתה להקשות על רבי יהודה, כי אם כדבריו שהמעמד כלל רק עמידה וישיבה בלי ניחומים ובכי, מדוע אין עושים מעמדות בשבת? מספרת הגמרא, אחתי דרמי בר פאפה, אחותו של רמי בר פאפה ונשיא ולה הייתה נשואה לרב אביה. שכיבה, מתה אשתו זו, עבד לרב אביה, עשה לרב אביה מעמד ומושב. אמר רב יוסף באותו מעמד שעשה רב אביה לאשתו, טעה בתארתי. שתי טעויות הוא טעה. טעות אחת טעה שאין עושים אלא בקרובים של המת שאין מתאבלים, והוא עבד והוא עשה מעמד אפילו ברחוקים. וטעה טעות נוספת שאין עושים את המעמדות אלא ביום ראשון, כלומר ביום הקבורה, והוא עבד, הוא עשה את המעמדות ביום שני לקבורת אשתו. אביי אמר בהנה מיטה, עוד טעות טעה, רב אביה, שאין עושים מעמדות אלא בבית הקברות, והוא עשה את המעמדות של אשתו בעיר. רבא אמר באנה מטעה טעות נוספת הערב אביה, שאין עושים מעמדות אלא במקום שנהגו, ואתם לא נהוג. במקומו של רב אביה לא היה נהוג לעשות מעמדות. מקשה הגמרא מהברייתא לאל על אביי שאמר שעושים מעמדות רק בבית הקברות. מייטי ויקשו בני הישיבה על דברי אביי. שנינו בברייתא לאל, אמרו לו חכמים לרב יהודה, אם כן שהמעמדות אינם אלא עמידה והליכה וישיבה, אף בשבת מותר לעשות כן. והיא אמרת, אם אתה אביי אומר שעושים מעמדות רק בבית הקברות וביום הראשון לקבורה, בית הקברות בשבת מאי ביי? מה מעשיהם בבית הקברות בשבת? הלא מן הסתם היו בתי הקברות מחוץ לתחום שבת. איך ייתכן שבכניסת השבת יהיו עדיין בבית הקברות? רצת הגמרא, ברייתא מדברת דעיר הסמוכה לבית הקברות בתוך תחום שבת. דאמתיו הביאו את המת לקבורה בין השמשות, ועד שגמרו לקבור את המת, החשיך היום ונכנסה השבת. אמרו חכמים לרבי יהודה, לשיטתך יכולים לעשות את המעמדות גם לאחר שנכנסה השבת. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף קוף עמוד ב'. מנהג הקבורה בימיהם היה שכל בני המשפחה היו נקברים במערה אחת, כל אחד בכוך בפני עצמו. ואז היו סותמים את פיו של הכוך באבנים וסיד או במה שירצו. כך אומר המאירי. ובדרך כלל לא הייתה זו מערה אחת העומדת בפני עצמה, אלא בסמוך לה נחפרה מערה נוספת או יותר, וחצר ביניהן. כתב המאירי שכל משפחה הייתה בוחרת סלע לעשות בו חצר ומערות לקבורה, ובתוך חצר זו לכל ביתיו הייתה מערה משלו, וכל אדם היה עושה כוכים ומערות, כפי רוב בני ביתו ומיעוטם, וכפי שהיה אפשר לעשות באותו סלע שחוצב בו. המשנה מדברת בקונה קרקע לקבר בסתם שעושה כפי השיעור המפורש. כיוון שלא היו קוברים את המיתים אחד אחד בפני עצמו, הרי כשדיברו על קבר הייתה כוונתם למערות קבורה וחצר, כנזכר. ואין משנתנו מדברת אלא במקום שנהגו לקבור כך, כדרך שהיו ישראל קוברים בארץ ישראל. אבל במקום שנהגו לקבור בקברים העשויים בחפירה בקרקע, כל קבר בפני עצמו, אם מחר לחברו מקום בשביל לעשות לו קבר או שקיבל עליו לעשות קבר, עושה כמנהג המדינה, שבדברים אלו הדין הוא שהכל כמנהג המדינה. כך אומר היה דרמה. המשנה שלפנינו מפרשת מה כלול בהסכמה של עשיית קבר לגבי שני מקרים. מקרה של קונה קרקע לצורך עשיית קבר, מה גודל הקרקע שחייב המוכר לתת לו? ב' בקבלן שקיבל עליו לעשות קבר, מה מוטל עליו לעשות? וכך אומרת המשנה בדף קוף עמוד ב'. המוכר מקום לחברו בכדי שיוכל הלוקח לעשות בו קבר, ולא דיברו ביניהם על המקום, אלא רק כשמקום זה נקנה לצורך עשיית קבר. וכן המקבל מחברו בקבלנות לעשות לו, להכין לו קבר, הרי בכלל הסכמה זו שיהיה עושה מערת קבורה ובה שמונה כוכים. ועושה אותך, עושה את חללה של המערה 400 רוחב על 600 אורך, ופתחה של המערה הוא ברוחבה. וגובה המערה, אומר הרשב"ם, 400. ופותח לתוכה חופר בקטלי הפתחים לשמונה כוכים, שקעים עמוקים. שלוש כוכים מכאן, בקיר האורך של המערה מימין הנכנס, ושלוש מכאן בקיר שכנגדו משמאל הנכנס. ושניים מכנגדן, שני כוכים בקיר השלישי שכנגד הפתח. וכותב המערשה שנראה שזה שעושים דווקא שמונה כוכים, הטעם הוא שעושה קבר אחד לעצמו ועוד שבעה לשבעת הקרובים אשר מוטל עליו לקוברם. והם אותם קרובים שכהן מטמא להם. ועוד הוא כותב שעניין ארבעת הזוגות שנקברו במערת המכפלה, זה לפי הדין המבואר במשנתנו. כי עפרון מכר לאברהם מקום לעשות לו קבר, ושנינו במשנה שהמוכר לחברו מקום לעשות לו קבר, עושה לו מערה ופותח לתוכה שמונה כוכים. דיינו ארבעה זוגות. ממשיכה המשנה ואומרת, וכוכין אלה צריך לחופרם שיהיה אורכן 400, שאורך המת הוא 300, וכיוון שהוא מונח בארון צריך עוד אמה בשביל הארון. כך אומר הרשב"ם. אבל התוספות בדיבור המתחיל והכוכין מוכיחים מהגמרא במסכת שבת דף צדי ב' עמוד א', ששלוש אמות הוא גובו של אדם עד כתיפה, וגובו השלם הוא יותר מכך. ולכן פרשו שהאמה הרביעית נצרכת בשביל הצוואר והראש ודפנות הארון ביחד. וכן כדי שיהיה אפשר לשקע את הארון לתוך הכוך, טפח או שניים. ומה שכתוב בתרגום מגילת אסתר, שאורך העץ שנצרך כדי לתלות את בני המן היה 300 לאחד, זה משום שנטלו חתוכי ראש. ומוסיף הרמב"ן, שמה שנפסק שלמניעת הזק ראייה יש צורך במחיצה גבוהה 400, זה כדי שלא יגביע את עצמו. ועוד אומרת המשנה, ורומן גובעם שבע, שבעה טפחים. אף שהארון שמת מונח בו אינו כה גבוה, אבל כדי שיוכלו להכניסו אל כוך, ברווח עושים את הכוך גבוה כל כך, ועוד טעם כדי שיהיה רווח טפח בין הארון לתקרת הכוך, וכך לא יתמה מי שיעבור מעל הקבר, כי אז יש פותח טפח בין המת לבין יציקת הקבר שמעליו. ורוחבן אומרת המשנה שישה טפחים. למרות שבמסכת סוכה דף זין עמוד ב' יש הסובר שמקומו של אדם הוא אמה, ואם כן, איך ייכנס המת עם הארון בכוך שרוחבו אמה? מבארים התוספות בדיבור המתחיל ורוחבן, ששם מדובר באדם לבוש, מת שאינו לבוש בבגדים, אפילו ביחד עם הארון אינו תופס כי עם אמה. הוכיחו את הדבר התוספות משיעורו של מקווה, שהוא אמה על אמה בגובה 3 אמות, כאמור במסכת פסחים דף קופתת עמוד א', אם מקומו של אדם הוא אמה, איך יוכל להיכנס למקווה שרוחבו אמה? אלא שבלא בגדיו שיעורו פחות מאמה. וכך הוא מבנה המערה וסדר עשיית הכוכים. רוחבו של כל כוך 6 טפחים שהם אמה אחת. רוחב הרווח שבין כוך לכוך גם הוא אמה. אורך קיר המערה לאורכה 6 אמות. במרחק חצי אמה מתחילת הקיר עושה את הכוך הראשון ואמה רוחבו. הוא מניח רווח אמה ועושה כוך אמה. ועוד רווח אמה וכוך אמה. ונותרה עוד מחצית האמה עד זווית המערה. וכן הוא בשני קירות אורך המערה, אורך קיר הרוחב אשר כנגד הפתח הוא 400, במרחק חצי אמה מן הזווית עושה כוך אמה ומניח רווח אמה, ועושה כוך אמה ונותרה עוד מחצית האמה עד הזווית השנייה. מי שיושב עם גמרא מולו, יכול לראות את הציור הראשון ברשב"ם על פי ההסבר שזה עתה הסברנו. ובבית יוסף ביורה דעה סימן שס"ג מבואר, ששיעור האמה שבין כוך לכוך אינו בשביל חוזק דפנות הכוכים והמערות, כי לזה היה מספיק 3 טפחים, אלא משום שאין קוברים 2 מיתים בקבר אחד, כאמור שהמת תופס את קברו, ולכן בשני מיתים הקבורים זה ליד זה, צריך שיעור דופן קבר לכל אחד, 3 טפחים לזה ו3 לזה, וביחד אמה אחת. ולכוך הראשון שבתחילת הכותל, כיוון שאין כוך סמוך לו, אין צריך אלא חצי אמה. אבל מדברי התוספות בדיבור המתחיל דעביד, לא משמע כך, אלא שכל השיעורים במשנתנו הם כדי שיתקיימו הקטלים ולא ייפלו. עכשיו מביאה המשנה את דעתו של רבי שמעון שחולק על תנא קמא בעניין גודלה של המערה ומניין הכוכים שצריכים להיות בה. אומרת המשנה, רבי שמעון אומר, עושה את תוכה של המערה 6 אמות רוחב. והתורת חיים מסביר שלתנא קמא רוחב המערה הוא 4 אמות כדי שיהיה אפשר להכניס את הארון שאורכו 4 אמות אל תוך הכוך. ולרבי שמעון רוחב המערה צריך להיות 6 אמות כדי שיספיק לארון ולשני אנשים הנושאים אותו. אם כן, רבי שמעון אומר, עושה תוכה של המערה 6 אמות רוחב על 8 אמות אורך, ופותח לתוכה 13 כוך. כיצד? 4 מכאן וארבעה מכאן ו3 מכנגדן. וכך הוא מבנה המערה וסדר עשיית הכוכים לפי רבי שמעון. רוחב הכוך אמה אחת, וכן רוחב הרווח שבין הכוכים. אורך קיר המערה 8 אמות, במרחק חצי אמה מתחילת הקיר עושים את הכוך הראשון ורוחבו אמה. אז רווח אמה וכוך אמה, רווח אמה וכוך אמה, רווח אמה וכוך אמה, ונותרה עוד מחצית האמה עד זווית המערה. כך הוא בשני קירות אורך המערה. אורך קיר הרוחב אשר כנגד הפתח הוא 6 אמות במרחק חצי אמה מן הזווית, ועושים כוך אמה, רווח אמה וכוך אמה, רווח אמה וכוך אמה, ועוד חצי אמה עד הזווית השנייה. והיו עוד 2 כוכים נוספים, וזה הציור השני המופיע בפירושו של הרשב"ם. אז נחזור עוד פעם על דברי המשנה בשיטתו של רבי שמעון. רבי שמעון אומר, עושה את תוכה של המערה 6 אמות רוחב על 8 אמות אורך, ופותח לתוכה 13 כוך, כיצד? 4 מכאן וארבעה מכאן ו3 מכנגדן, ועוד כוך אחד מימין הפתח וכוך אחד מן השמאל. דהיינו עוד 2 כוכים בשתי זוויות הכותל אשר מול הפתח, אחד מימין ואחד משמאל. שאר הכוכים נעשים בחפירה ישרה בקטלי המערה, ושניים אלו נחפרים באלכסון בשתי הפינות. שבפינת המערה נותרו חצי אמה פנויה בכותל זה וחצי אמה בכותל זה, ושם חופר, אבל לא בשווה לשאר הכוכים, אלא למטה מהם, בתחתית כותל המערה. כך תפרש הגמרא לקמן בדף קופה א' עמוד ב' את אופן עשיית 2 הכוכים הללו לפי רבי יוחנן. חוזרת המשנה עכשיו לדברי תנא קמא וממשיכה לפרש מה כלול בעשיית קבר, שכך צריך לעשות מי שקיבל עליו לעשות קבר, והמוכר מקום לקבר צריך לתת מקום הראוי לכך, שכל זה תורת קבר הוא. אומרת המשנה, ועושה חצר משאיר מקום פנוי על פי המערה לפני פתח המערה 6 אמות אורך על 6 אמות רוחב, כדי שיהיה בו מקום כמלוא המיטה וקובריה, נושאי המיטה אשר מניחים שם את המיטה ומשתאים שם בזמן שבאים לקבור במערות שבחצר, שבתחילה מורידים ומניחים את המיטה בחצר ואחר נוטלים ממנה את הארון ומכניסים אותו אל המערה לטומנו בכוך, ופותח לתוכה וחופר בחצר 2 מערות כדוגמת המערה שהוזכרה להיל, שתהיינה פתוחות לחצר, אחת מכאן ואחת מכאן, זו כנגד זו, כי כשאומרים קבר מתכוונים לחצר עם 2 מערות קבורה פתוחות אליה, דהיינו המערה שהוזכרה להיל ועוד אחת ובסך הכל 2. רבי שמעון חולק על תנא קמא גם בעניין מספר המערות שבחצר. רבי שמעון אומר, עושים בחצר 4 מערות כדוגמת המערה שפירט להיל, ל4 רוחותיה, אחת בכל אחד מ4 צדדיה של החצר. כמו בציור השני המופיע ברשבם. ולכמן בדף קופה לפעמוד ב' תבהר הגמרא כיצד לא יפגעו הכוחים זה בזה. תנקם הסובר שראוי לעשות בחצר רק שתי מערות, משום שכך אין נושא המיטה צריכים לעבור מעל הקברים כאשר הם מביאים את המת לקבורה, שיכולים ללכת דרך אחד מצדדי החצר שאין בהם מערה. רבי שמעון סובר שאין לחשוש לדריסת רגליים מועטת כזו, שהאנשים רק חולפים ועוברים מעל הקברים. דעה שלישית מביאה המשנה במניין הכוחים. רבן שמעון גמליאל אומר, מספר הכוחים שהמקבל עליו לעשות קבר צריך לחפור, הוא אינו קבוע, אלא הכל לפי חוזקו של הסלע שבאותו מקום. דהיינו, אם זו קרקע קשה, הרי אפשר לעשות את הרווחים שבין הכוחים קטנים, ולכן עליו להרבות בכוחים. ואם רכאי, יש למעט בכוחים, כדי שיהיו כותלי הכוחים רחבים דיים ולא יתמוטטו. שאם הקרקע קשה עליו לעשות אף יותר מ-13 כוחים במערה, ואם הקרקע רכה לא יעשה יותר מ-5 כוחים במערה. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף קוף עמוד ב' וסופה בדף קוף א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ברר את הגמרא את פירוש דברי רבי שמעון שחופר כוך אחד מימין של הפתח ואחד מן השמאל. ברר את הגמרא אני תרי, שני כוכים נוספים אילו לאיכה שד אילו, איכן הוא חופר אותם ולאיכן נמשך אורכם. אילה בראי, אם תאמר שחופר בכותל שבצד פתח המערה כלפי חוץ, כלומר שפתחם של הכוכים הוא במערה והם נמשכים אל מתחת לחצר, כי המערה נמוכה מן החצר ולכן יכול לחפור בכותל המערה שבצד החצר אל מתחת לקרקע החצר, זה לא ייתכן. כמתדש אליו, הרי קודם הקבורה מעמידים את המיטה בחצר והקוברים משתאים שם הרבה ודורסים את הקרקע ברגליהם כל אותו זמן, וזהו ביזיון למיטים. ותו ועוד קשה, התנן, הרי שנינו במשנה במסכת אוהלות פרק תדבב משנה ח', חצר הקבר העומד בתוכו האור, כלומר מי שהגיע אל חצר מערות הקבורה בלא להתאמה, כגון שהביאו לשם בתוך תיבה שהמעיל על המת נטמע בתומת אוהל, ולפי רבי שמעון שיש 4 מערות סביב לחצר, אי אפשר להגיע אליה בלא לעבור מעל הקברים, אבל העובר מעל הקברים בשידה תיבה ומגדל אינו נטמע אף מדי רבנן, מי שהגיע לחצר יצא ועמד בה, ראו תאור שאין בה שום תומת מת, ואינו נטמע אף על פי שעומד בתוך 4 עמותיהם של הקברים הרבים, משום שמחיצות החצר ניכרות וחכמים לא גזרו שמת מטמא למרחק 4 עמות במקום שיש מחיצות ניכרות. כך דברי רש"י במסכת סוטה דף מ"ד עמוד א'. ואם אתה אומר שיש כוכים החפורים מתחת לחצר, הרי הוא נטמע בעומדו מעליהם. תרץ את הגמרא, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, דאביד לאו כמין נגר, שעושה את הכוכים זקופים כאין מנעול. נגר זה יתת שתוקים בחור שבמפתן הדלת ונועלים בו את הדלת. ובייר היד רמה שהנגר קבוע בדלת ונועצים אותו בחור שחוקקים בקרקע, ונמצא הנגר עומד, ראשו האחד קבוע בדלת והשני נעוץ בארץ. היינו שחופר אותם בקרקע של המערה משני צידי הפתח כמין שני בורות צרים ועמוקים, ומכניסים עליהם את המיטים כשהם זקופים, שעל שטח קטן כזה אשר נמצא מצד הפתח אין דורכים כל כך, שהבורות הם ברוחב 6 על 6 טפחים ובעומק 4 אמות, ואנשים אינם מתקרבים כל כך אל אחורי הפתח. שואלת הגמרא, והרי אמר רבי יוחנן שקבורה במעומד קבורת חמורים מזו, והרי זה ביזוי המת וניבול גדול לקבור שם ישראל כך. מתרץ את הגמרא לרבי יוחנן, לפי רבי יוחנן יש לפרש במשנה דעבד לאו בקרן זווית, שעושה את הכוחים הללו בשתי הפינות אשר בקצות הכותל שמול הפתח, היכן שנפגשים שני קטלים. שואלת הגמרא, והנגי כוחין להדדי, הרי אם יחפור כוך בזווית בשני חצאי האמה הפנויים שנותרו בכותל מכאן ומכאן, נמצא מחבר את שני הכוכים הקרובים לפינה עם הכוך החדש שחופר. תרץ את הגמרא, אמר רבשי במעמיק, שחופר את הכוך שבפינה במקום עמוק יותר, דהיינו בתחתית כותל המערה למטה משני הכוכים האחרים. והגמרא מוכיחה את תירוצו של רבשי, דילו תימא אחי, שאם לא תאמר שעושים כוכים בגובה שונה זה תחת זה, אלא תאמר שאת כל הכוכים היו עושים בגובה שווה. 4 מערות שעושים בחצר לדעת רבי שמעון, איך יעביד להו? איך עושה אותן? הקנגי כוכין להדדי, הרי הכוכים של מערה אחת נוגעים ומתחברים עם הכוכים של המערה האחרת. ואפשר לעיין בציור ברשבם, הציור השני, שקירות האורך של שתי המערות הסמוכות זו לזו מתחילים יחד בצד הפתח של כל מערה, וכל אחד נמשך אל פנים המערה שלו. והכוך הראשון שבכל מערה חצוב במרחק חצי אמה מתחילת הקיר לכיוון כוכי המערה הסמוכה. וכיוון שארוך הוא באורך של 4 אמות, הרי הוא פוגש אחרי חצי אמה מתחילתו את הכוך הראשון שבמערה השכנה, אשר גם הוא חצוב אחרי חצי אמה מתחילת הקיר, וגם הוא נמשך לכיוון כוכי המערה שלידו למשך 4 אמות. אלא ודאי מוכרחים לתרץ שמדובר במעמיק, שכוכיה של מערה אחת חפורים בעומק תחת כוכיה של המערה שלצידה, החנמי גם כאן בעניין הכוחים שבזוויות, התירוץ הוא שמדובר במעמיק. אבל הגמרא דוחה את ההוכחה ואומרת רבונה בריידי רב יהושע אמר אפשר שדרך עשיית ארבע מערות לרבי שמעון אינה בעמקת כוך אחד מחברו, אלא דאביד להוא שעושה אותן כחרוטה, כמו ענפי הדקל היוצאים ממנו באלכסון. כך הכוכים שבאורך המערה יוצאים ממנה באלכסון. כולם מקבילים זה לזה ופונים לכיוון אחד, וכך אין אחד מהם פוגע בחברו שבמערה הסמוכה. אף שכולם חצובים באותו גובה, ואם כן אין להוכיח מדברי רבי שמעון שאפשר לחצוב כוך אחד מתחת לכוך אחר. זה בעצם הציור השלישי תחת האות ג' ברשבם. פורכת הגמרא את דברי רבונה בריידי רב יהושע, ועד רבונה בריידי רב יהושע, אולם דבריו של רבונה בריידי רב יהושע ברוטה היא, הם אינם נכונים. והמילה ברוטה על פי רבינו גרשום חיצונית. ובספר הערוך הוא כותב שבמקום שטעו חכמים ולא דיברו כהלכה לא רצו לגנותם ולומר טעו, אלא אמרו ברוטה כלומר דעה חיצונית היא. ולמה? מכדי הרי כלל הוא שכל אמתה בריבוע, על כל אמה באורך צלע הריבוע, יש אמתה וטרי חום שבאלכסונה. אמה הוא שתי חמישיות האמה בקו האלכסון שבין שתי זוויות הריבוע, כלומר שהאלכסון ארוך מצלע הריבוע מהקו הישר בשתי חמישיות. וצריך לציין שתוספות במסכת סוכה דף ח' עמוד א' דיבור המתחיל כל כותבים שהחשבון הוא לא מדוקדק, אלא האלכסון ארוך בקצת יותר משתי חמישיות. לפיכך כמה אבלהו, כמה אמות יש בקו האלכסון הנמתח מסוף קיר האורך של מערה אחת אל סוף קיר האורך של המערה הסמוכה לה? 11 וחומשה, 11 אמות וחמישית. שתי קירות האורך של המערות הסמוכות זו לזו הם כשתי צלעות ריבוע, וקו האלכסון שמסוף קיר זה לסוף זה הוא כאלכסון הריבוע. וכיוון שאורך קיר המערה לרבי שמעון הוא 8 אמות, בהתווסף שתי חמישיות האמה על כל אמה, יש לנו בסך הכל 11 אמות וחמישית. וכוחין היוצאים משני קירות האלו ופונים לעבר אותו קו אלכסון כמה אבו, כמה הם? תימניה, 8, 4 ממערה זו ו4 מזו, ותימניה ו8 כוחים אשר רוחבם אמה, ובין כוך לחברו יש רבע חמה. ב-11 וחומשה, איך היא משכחת לה? איך ייתכן שהם נכנסים ב-11 אמות? כי לפי החשבון שלנו צריך 15 אמות. אלא ודאי, הדר רב אונה בריידי רב יהושע ברוטאי. אי אפשר לפרש את דברי רבי שמעון אלה במעמיק את כוכי המערה אחת מתחת לכוכי המערה הסמוכה לה. תירוץ נוסף על הקושייה ששני הכוכים שבקרן זווית נוגעים לכאורה בכוכים הסמוכים עליהם. היא באה את אימא אם תרצה אפשר לתרץ כדי אמר רב שישה בריידי רבידי. כפי שתרץ רב שישה בריידי רבידי במקום אחר, שמדובר בניפלי, בקברי נפלים, ובר שמת וכן תינוק שמת קודם שמלו לו 30 יום קרוי נפל. החנמי, גם כאן יש לתרץ שבאמת אין עושים את הכוכים אלא בגובה שווה ומדובר בניפלי. שני הכוכים שעושה בפינות המערה הם כוכים קטנים המיועדים לקבורת נפלים. ואורכם חצי אמה ורוחבם חצי אמה. ומחמת קוטנם יש די מקום עבורם בפינות. רבי שמעון אומר שכן דרך הבונה קבר לעשות בפינות שני קברים לנפלים. וכך צריך לעשות גם המקבל עליו לעשות קבר. וכן יש לתרץ בעניין כוכי המערות שיפגעו אילו באילה הם יחפרו בשווה. שחלק מהכוכים הללו הם כוכים קצרים המיועדים לנפלים. ולכן אינם מגיעים לכוחי המערה הסמוכה. ויהיה הגמרא עכשיו, משנה במסכת נזיר, בדף סמך ד' עמוד ב'. הדין הוא שמת קונה את מקומו ואסור לפנותו מקברו. מצינו כמה טעמים בדברי הפוסקים לאיסור הזה. א', ניבול המת, כמבואר בדברי הגמרא לקמן בדף קופנוני, שישנו איסור בהוצאת המת מקברו משום ניבול המת. כותב החכם צבי שטעם זה הוא הטעם העיקרי לאיסור פינוי המת מקברו. טעם נוסף חרדת הדין לנפטר, ובכל בו מופיע שהבלבול קשה למיתים ואין לך בלבול יותר מן החטיטה, שמתיירים הם מיום הדין, כפי שאמר שמואל הנביא לשאול, כאשר בעלת האוב העלתה אותו באוב, למה הרגזתני להעלות אותי? ומבואר במדרש בתנחומה שנתיירה שמואל שם היום הדין הוא זה. הטעם השלישי הוא ביזיון, ובספר גשר החיים כתב שגם באופן שאין בפינוי משום ניבול המת והחרדתו, כשנשארו מהמת רק עצמות, ישנו איסור של ביזיון המת, בעצם הדבר שמטלטלים אותו ממקומו ללא צורך. הטעם הרביעי זה ביטול מצוות קבורה. כותב האיגרות משה, שמאחר שישנה מצווה מן התורה לקבור את המת, וחיוב קבורה הוא שיהיה קבור כל הימים עד שתהיה תחיית המתים, נמצא שכל הפותח קבר עובר בידיים על המצווה הזו, ואף אם בדעתו לחזור ולקוברו. ואין לך טעם גדול מזה לאסור, כי עוקר מצוות עשה של הקבורה. ומבאר האיגרות משה, שהטעמים האחרים נצרכים בשביל לאסור את הפינוי במקרה שהוא נעשה משום כבודו של המת, או משום הפסד ממון אחרים שנגרם על ידו, שאז לא היה אסור מצד מצוות קבורה. כמו שמותר להלין את המת משום כך, כאמור במסכת סנהדרין דף מזין עמוד א. אם כן, הדין הוא שמת קונה את מקומו ואסור לפנותו מקברו. במה דברים אמורים כשנקבר במקום שיועד לקבורה? ומדעת בעלי המקום, אבל אם נקבר ללא רשות בעל הקרקע, וכן אם נקבר שלא במקום המיוחד לקבורה מחמת שעת הדחק או באופן הרעי, מותר לפנותו, כי בגזילה נקבר ולא קנה את מקומו. הגמרא מביאה עכשיו משנה העוסקת בדיני מי שמצא בשדה קבר ישן, שהיה דרכם לתקן את הדרכים לבודקן מן התומה ולתארן מפני עולי רגלים ועושי קורבן הפסח ונושאי תארות, וכל מקום שהיו מוצאים בו מת שמותר לפנותו, היו מפנים אותו. אם היו מוצאים מיתים הקבורים כסדר הקבורה בארץ ישראל, הרי בידוע שזו שכונת קברים ולא היו מפנים אותם, אלא מציינים את מקומם כדי שלא יתאמו בהם עולי הרגלים. כמו ששנינו במשנה במסכת מועד קטן, דף בית עמוד א' ומציינים את הקברות. הנידון הוא, האם מקום זה הוא בית קברות, והמת קנה את מקומו ואסור לפנותו, או שמה לא, ומת זה נקבר כאן באקראי, ולא קנה את מקומו לעניין שיהיה אסור לפנותו, אלא רק לעניין שיש לו דין תפוסה. וכן ייתכן שכלל הוא הובא לקבורה, אלא כאן מת או הונח על דעת לחזור ולקחתו, ואפילו דין תפוסה אין לו. ובמשנה הזו ישנה שיטה חדשה בעניין צורת המערה שנידון במשנתנו. אומרת הגמרא תנא תם, שנינו במשנה במסכת נזיר דף סמך דלת עמוד ב', וכן במסכת תועלות פרק ט"ז משנה ג', המוצא מת טמון באדמה במקום שלא היה ידוע שיש שם מת, כי אם היה ידוע שיש כאן קבר ושהמקום יועד לקבורה, הרי המת קנה את מקומו ואסור לפנותו אף אם הוא קבור יחידי. המוצא מת והוא מושכב כדרכו, כלומר שנראה קבור כדרך שישראל קוברים, נוטלו ואת תפוסתו, מותר לפנותו למקום אחר, אך יש ליטול עמו את האפר שתחתיו. כי מאחר שאין ידוע לבני אדם שבית קברות הוא זה, יש לומר שלא היה מקום זה מיוחד לקבורה וקברו בו בערי בלבד, משום צורך של שעת הדחק, ועל כן לא קנה מקומו ומותר לפנותו, והאפר שתחתיו נחשב כרקב המת. ושיעור התפוסה מפרש את הגמרא במסכת נזיר דף סמכי עמוד א', שמלבד האפר התחוח שתחת המת, חופר עוד בקרקע ונוטל את האפר בעומק שלוש אצבעות, כי זהו העומק שנבלה בקרקע מהמועל שיצא מן המת. כך התוספות מביא בשם הירושלמי, אבל הרשב"ם כותב שהשיעור הוא שלושה טפחים. וכן אם מצא שניים מושכבים כדרכם, שני קברים בלתי ידועים, גם אם מצאן סמוך לקבר ידוע, נוטלן ואת תפוסתן. אבל אם מצא שלושה מיתים, זאת אומרת שיש לנו פה שלושה קברים בלתי ידועים, אם יש ביניהם, אם המרחק בין המת הראשון לשלישי והמיתים עצמם בכלל הוא מארבע אמות ועד שמונה אמות, שאלו הם השיעורים המתאימים לאורך כתלי מערת קבורה, הרי זו שכונת קברות. אנחנו מעמידים את המקום בחזקת מערת קבורה ואסור לפנותם. יש לחשוש עוד להימצאותם של קברים נוספים, ולפיכך בודק צריך לבדוק ממנו ממקום המיתים ולהלן עד למרחק 20 אמה, אם אין עוד קברים. ואם מצא בבדיקתו אפילו מת אחד ואפילו רק בסוף 20 אמה, בודק צריך לבדוק ממנו ולהלן עוד 20 אמה, כדין המוצא שלושה קברים. והטעם שרגליים לדבר, שמאחר שבאותה שדה כבר נמצאה שכונת קברות, יש יסוד חזק לומר שבשדה זו קבורים עוד מיתים רבים בשכונת קברות נוספות, ויש לחשוש שם המת זה שייך לשכונת קברות אחרת. שאילו מתחילה מצאו, אם היה מוצא קבר זה תחילה, קודם שנמצאו הקברים האחרים היה נוטלו ואת תפוסתו, היה רשאי אז לפנותו עם אפרו, כדין המוצא מת יחיד. אבל מאחר שנמצאו שלושה מיתים ונקבע מקומם כשכונת קברות, אנחנו אומרים שגם מקום קבר זה ושכונת קברות. וערערת הגמרא כשיטת מי נשנתה המשנה הזו. אמר מר הובא לעיל במשנה ששיעור המרחק בין המיתים אשר בו יחשב מקומם לשכונת קברות הוא מארבע ועד שמונה אמות. נשאלת השאלה, מעני מי הוא התנא ששנה את המשנה הזו? היא רבנן, עם החכמים ששנו את משנתנו, האמרי הרי לדעתם גודל מערה הוא ארבע אמות על שש. אם המיתים קבורים על פני יותר משש אמות, הרי זה יותר מאורך מערה, ואין זו דרך הקבורה במערות, ועל כן יש לומר שאין זו שכונת קברות. והיא רבי שמעון, האמר הרי לדעתו הגודל הוא 6 על 8, ולא 4 על 8. תרץ את הגמרא לעולם רבי שמעוני, באמת המשנה היא כשיטת רבי שמעון, אלא שנחלקו תנאים בדעתו מה רוחב המערה. התנא שבמשנתנו אומר שלפי רבי שמעון רוחב המערה הוא 6 אמות, ואילו התנא שבמשנה זו סובר שגם לרבי שמעון רוחב המערה 4 אמות. והי תנא הוא, והוא התנא שדבריו מובאים בברייתא שלפנינו, דתניא, שנינו בברייתא, מצען רצופין, עם המיתים שמצא סמוכים, זה אצל זה, וכאן לא מדובר על שלושה מיתים אלא על יותר, ואין ביניהם בין הראשון לאחרון מרחק בשיעור שמארבע אמות ועד שמונה, כלומר שאין בין אחד לשני רווח בשיעור שני טפחים כמבואר לאל, כי התנא הזה סובר שאם המיתים קבורים בשיעורי המרחק האלו, ייתכן שזוהי שכונת קברות, דינם שיש להם תפוסה ואין להם שכונת קברות. אין מחשיבים את קבריהם לשכונת קברות ומותר לפנותם. שכיוון שהם סמוכים זה לזה, הרי לא נקברו שם כדרך שרגילים לקבור, ובוודאי אין זה מקום קבורה קבוע. אבל צריך לפנות את אפרם עם האם, שמאחר שהם אינם נראים הרוגים אלא מיתים או מושכבים כדרכם. רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, רואים את האמצעים כאילו אינן, והשאר מצטרפים למדידת השיעור הנזכר מ-400 ועד 8. כלומר, כל עוד ייתכן שיש כאן שלושה מיתים שנקברו בדרך הקבורה הרגילה, אנחנו אומרים ששאר המיתים נקברו ביניהם בזמן מאוחר יותר, ורק לפי שעה. אך זוהי באמת שכונת קברות. הרי שהתנאים בברית החולקים בדעת רבי שמעון האם יש להתעלם מן המיתים האמצעיים, אבל שניהם מסכימים ששיעור המערה הוא 4/8, ועל כן יש לומר שתנא קמא שבברייתא שאמר את דבריו בדעת רבי שמעון, הוא התנא ששנה את המשנה שהובא ליל. אומר המהרש"א, ולא רבי שמעון בן יהודה בדעת רבי שמעון, שהרי התנא ששנה את המשנה סובר שלא אומרים, רואים את האמצעים כאילו אינן. מוריי ורבותיי, אחי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד הדף המאה של מסכת בבא בתרא, עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד ביארו המוראים בתחילה, מדוע כשנתן לרבים דרך מעבר אחרת בשדה הוא אינו יכול למנוע מהם מעבר בדרך הראשונה? שאלה שנייה, מה הוקשה לגמרא על דברי כולם וכיצד מתבארת משנתנו למסקנה? שאלה שלישית, האם הילוך קונה? שאלה רביעית, המוכר שביל של קרמים שיש לו מחיצות, כמה צריך לתת? אנחנו מחפשים את שיטותיהם של הרשב"ם והתוספות. שאלה חמישית, כמה שיעור הוא דרך היחיד? והשאלה האחרונה, במה טעה רב אביה כשעשה לאשתו מעמד ומושב? אלה מוריי ורבותיי השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי, דף קוף, הדף המאה של מסכת בבא בתרא, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי ו' באייר תשע"ז. סיימנו כאמור ללמוד את הדף המאה של מסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי ז' באייר תשע"ז, ונלמד את הדף המאה ואחד של מסכת בבא בתרא דף קוף א'. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.